רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, ואנחנו שוב עם עושים עסקים, והשבוע האתגרים הכלכליים של הממשלה החדשה.
אתם מכירים את זה שבן או בת הזוג שלכם גונב לכם את השמיכה בלילה ואתם מתעוררים עם נטיפי קרח על הגבות? אז זה פנדה לא תעזור לכם לפתור. הם עושים מזרנים מעולים, אבל תכלס לא מבינים כלום בזוגיות. לכו ליועץ או משהו. אבל לפחות בדבר אחד, פנדה כן יכולים לעזור. קריות. מבצע מיוחד לפסח. מזמינים מזרן זוגי של פנדה ומקבלים שתי קריות במתנה. קרית לכל אחד. לא צריך לריב יותר. בקרו בפנדה-zzz.co.il. 100 לילות ניסיון, משלוחים והחזרות, חינם. היי, זה רן. אני מזמין אתכם להצטרף להקלטה חיה של פרק של עושים היסטוריה על הבמה בפאב הקנטה ב-23 באפריל בשעה 7:30 בערב. נושא הפרק, האבולוציה של הסמים הנרקוטיים. איך זה שבכל פעם שהקימאים מנסים להפוך את האופיום למשכך כאבים בטוח לשימוש, הם מצליחים ליצור סם הרבה יותר ממכר ומסוכן ממקודם. עושים היסטוריה על הבמה. לרכישת כרטיסים, חפשו את הבאנר באתר הבית, ranlevi.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
הבחירות מאחורינו ואוטוטו תוקם כאן ממשלה, ורשימת האתגרים, שלא לומר המוקשים, שבפני הממשלה החדשה לא פשוטה. אז מה צפוי, ובעיקר איך זה ישפיע עלינו האזרחים? אנחנו מדברים עם אורי גרינפלד, שהוא הכלכלן ואסטרטג ראשי בפסגות. שלום אורי.
אהלן חגי.
תשמע, אנחנו נמצאים יומיים אחרי הבחירות עכשיו כשאנחנו מדברים, והממשלה כנראה תהיה, לא כנראה, תהיה ממשלה ימנית, אנחנו יודעים את זה, קואליציה ימנית, אבל אני רוצה לדבר איתך נושאי כלכלה, ואם היית צריך להגדיר, אנחנו נדבר על המשימות שעומדות בפני הממשלה הזאת בתחום הכלכלי, אבל אם היית צריך להגדיר את המשימה החשובה ביותר, מה היית אומר?
אם אנחנו מסתכלים על הטווח הקצר וקצר של הממשלה הזאת, כמה שנים הקרובות, הדבר אני חושב הכי מהותי הוא הנושא של הטיפול בגירעון. כי הממשלה הקודמת הביאה את התקציב למצב שבו הגירעון של הממשלה היום עומד על אזור של 4% תוצר, זה גירעון מאוד גבוה, אחרי שנים של ירידה ביחס של החוב תוצר, מדיניות מאוד מאוד אחראית, ראינו את התמונה מתהפכת, ואם לא יטפלו בגירעון, אנחנו כנראה נתחיל לראות את יחס החוב תוצר עולה חזרה,
כן.
זה יכול להוביל אפילו תגובה של חברות הדירוג באיזשהו שלב, ואני חושב שזה הדבר הראשון שעומד על הפרק.
כן. אז בוא, אז קודם כל, צריך להזכיר רק שנדמה לי שגם זו הייתה המשימה הראשונה שעמדה בזמנו בפני יאיר לפיד, שהוא מונה לשר האוצר, אם אני זוכר נכון, גם הוא נכנס עם גירעון גבוה שהיה צריך לטפל בו. אבל זה יודע, שאנחנו מדברים על גירעון, אתה יודע, אנשים מרגע שומעים גירעון, אחוז תוצר, לא יודע מה, יעד אינפלציה, שומעים את כל המושגים האלה במקרו-כלכלה, אז יש סיכוי שמתנתקים מאיתנו. אז תסביר לי, שאתה אומר, שאומרים את המילה הזאת, צריך להפחית את הגירעון. מה המשמעות המעשית של הדבר הזה? מה זה אומר?
אוקיי, אז בוא נעשה את הדברים על השולחן. הממשלה מתנהלת בעצם כשההכנסות שלה הן בגדול המיסים שאנחנו כאזרחים משלמים. אלה הכנסות, זה הכסף שהממשלה מקבלת, ואיתו היא צריכה לפעול, היא צריכה לשלם לעובדים שלה, היא צריכה להשקיע בכבישים, קשרים וכן הלאה. הפער בין ההכנסות של הממשלה להוצאות שלה הוא בעצם הגירעון. בדרך כלל ממשלה מוציאה יותר ממה שהיא מכניסה, ולכן בדרך כלל הגירעון הוא חיובי. זו התנהלות שמקובלת.
כן, בדרך כלל יש גירעון, לא שהוא חיובי מבחינה ערכית, הוא חיובי במובן זה שתמיד יש גירעון, רק השאלה מה הגובה שלו ועם מה אפשר לחיות.
נכון, כמו שאזרחים חיים באוברדרפט, הממשלה חיה בגירעון, בניגוד לאזרחים שחיים באוברדרפט, לממשלה זה התנהלות שהיא טבעית. צריך לזכור שבסופו של דבר, הממשלה גם יש לה יכולת לגייס כל הזמן חוב, לקבל בעצם אשראי, ולכן היא יכולה להתנהל עם גירעון, עם אוברדרפט, לאורך זמן, וזה לא בעיה.
עכשיו תגיד...
השאלה היא מה הגודל שלו.
נכון. אז עכשיו הגענו למצב שבו יש בעיה בגודל של הדבר הזה, וצריך לסדר את זה. עכשיו, בשביל לסדר את זה, יש הרי שתי דרכים, נכון? אפשר מצד אחד לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו מוציאים, אנחנו הממשלה מוציאה יותר מדי כסף, בוא נוציא פחות, בכדי שהגירעון, מה שנקרא אוברדרפט שלנו, יהיה יותר נמוך, וכנגד זה, וליד זה, או בצד זה, או במקום זה, אפשר לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו ממשיך להוציא את אותו דבר, אבל בכדי שיהיה לנו ממה להוציא, אנחנו נגדיל את ההכנסות שלנו. כמו במשק בית רגיל, שבא ואומר, אוקיי, אני, ההוצאות שלי גבוהות, אני צריך להגדיל את השכר שאני אקבל. וכשהממשלה מדברת על ההכנסות שלה, זה בעצם מיסים.
בדיוק. החדשות הרעות הן שתיאורטית זה נכון, בתכלס, בפרקטיקה, לא ממש, ואני אסביר למה.
לא ממש אפשר להגדיל מיסים, אתה מתכוון?
למה, לא, למה בעצם יש לנו, יש לממשלה כנראה רק אפשרות אחת, או בעיקר אפשרות אחת,
אוקיי.
והיא להקטין את הגירעון דרך העלאת מיסים ולא דרך הקטנה של ההוצאות.
אוקיי.
והסיבה היא שהם מסתכלים על תקציב הממשלה, כ-75% ממנו, דברים שאי אפשר באמת לשנות. זה כל ההסכמי שכר שנעשו, ובשנים האחרונות נעשו הרבה הסכמי שכר חדשים, עם העלאות משמעותיות, זה בעצם מה שהגדיר את ההוצאות בעיקר. קשה מאוד לשנות הסכמי שכר. זה דבר שבטח לא קורה בטווח קצר, אבל גם בטווח ארוך, לבוא עכשיו ולעשות קיצוצים בשכר למורים, לשוטרים וכן הלאה, בטח שאנחנו מדברים על מערכת הביטחון, זה דברים שפוליטית הם כמעט ובלתי אפשריים. זה 75% מההוצאות, אז בזה אי אפשר לגעת. ה-25% הנוספים גם הם לא כל כך פשוטים, כי זה, מה שיש שם זה בעיקר תשלומים או קניות שהממשלה עושה.
בקיצור, הפתרון נמצא בתחום של בואו נטיל יותר מיסים, שזה בשורה מאוד רעה.
זה בדרך כלל מה שקורה, בדיוק. זה בדרך כלל מה שקורה, כי זה יותר פשוט.
כן, שזו בשורה רעה מאוד, אני אומר.
ואני חושב שזה מה שאנחנו נראה. אנחנו נראה את הממשלה בעצם מתחילה להעלות מיסים כדי להגדיל את ההכנסות שלה, וכדי שהפער בין ההכנסות להוצאות יהיה יותר נמוך ממה ש... אנחנו רואים היום. עכשיו פה יש גם שאלה, חגי, יש לנו שאלה פרסונלית פה, שהיא לא פשוטה בכלל.
נכון.
מי הוא שר האוצר החדש?
אוקיי, אז בוא נדבר על זה רגע, בוא נדבר על זה שנייה. הרי כחלון אמר שהוא רוצה שנבחרו בו, והוא מאוד רוצה להישאר במשרד האוצר. היו לו רגעי חרדה לא קטנים, אבל בסופו של דבר הוא, אכן העשייה שלו הצליחה לעבור את אחוז החסימה. מה הערכתך? זה משהו שאומנם אתה לא פרשן פוליטי, אבל כשאתה מסתכל ככה, מה אתה חושב?
אז זהו, אני באמת לא פרשן פוליטי, אני רואה שזה מתחיל להיות קונצנזוס, ממה שאני קורא גם בתקשורת, זה מתחיל להיות קונצנזוס.
שמה, שהוא נשאר?
כן, שכחלון ימשיך להיות שר אוצר. ואני חושב גם שדברים על שר אוצר, התפקיד הזה הוא כמו רכב חדש. בשנה הראשונה שלך אתה מאבד 40% מהערך, ואחרי זה ממשיך לנסוע. ויש יתרון מסוים להמשיך לכהונה נוספת במשרד האוצר, כי אתה כבר שם, כבר, יש לך איזושהי עלות כבר שהיא שקועה, ועכשיו אתה צריך לטפל בבעיות, זה יותר כביכול קל מאשר שניכנס שר אוצר חדש, כמו שהיה עם לפיד, בדיוק כמו שאמרת.
כן.
לפיד נכנס, נאלץ לקחת את הבעיות שיצרו לו, אתה יודע, תמיד אומרים, השאירו לי בו, אני צריך לטפל בו, אבל פוליטית זה לא עוזר. כשאתה שר אוצר, שמשיך כהונה, כבר ראית, הבעיות נוצרו, עכשיו אתה יכול להחליט. עד כמה אתה מטפל בהם, עד כמה אתה לא.
כן, מה שחייבים לומר פה, אתה יודע, אני כל פעם חוזר לנקודה הזו, שזה תפקיד, מצד אחד הוא בכיר, כי זה נחשב תיק בכיר בממשלה, מצד שני זה תפקיד מאוד כפוי טובה, וכך לא נרגיש את זה על בשרו ברגעי החרדה שלו לפני התוצאות של הבחירות, אז אני, לא כך ברור לי.
וצריך לזכור שכחלון לא חסר, לא נחסוך מביקורת, אבל בסך הכל, כשר אוצר שהגדיר את עצמו כחברתי, עשה הרבה דברים בתחום החברתי, ראינו עליות בשכר המינימום, והסכמי שכר חדשים, ועוד לא מעט דברים, טיפול ביוקר המחיה ולא מעט מקומות.
נכון, והוא לא זכה ל...
ועדיין היה לו קשה, ועדיין היה לו קשה.
והוא לא זכה לדיבידנדים מהציבור, מה שנקרא, זאת אומרת, הציבור אותי זה מאוד הפתיע, זאת אומרת, הוא עשה הרבה צעדים שהם מנוגדים לטובת המדינה מבחינה כלכלה, וחילק מתנות, ובכל זאת לא קיבל את הפייבק בקלפי, שזה מאוד, אותי לפחות זה מאוד הפתיע. אבל תגיד, שאתה אומר שהוא ימשיך בדברים, אז בוא נלך רגע לנושא של, שהוא שם אותו כדגל ומטריד הרבה אנשים, וזה הנושא של הדיור. מה אתה חושב שהממשלה תעשה, או מה היא צריכה לעשות, והאם באמת, קודם כל, נגיד שהוא אכן חוזר למשרד האוצר, זה אומר שתוכניות מחיר למשתכן ממשיכות?
אני חושב שקודם כל כן. תוכנית מחיר למשתכן, לפחות בהסתכלות על נקודת זמן הנוכחית, מהעיניים של כחלון, היא עובדת. היא עובדת כי השוק בהאטה, שוק הנדל"ן בהאטה, חלק מהמקומות המחירים נעצרו, חלק מהמקומות אפילו יש ירידות מחירים. זה נכון ש... ביקורת על תוכנית מחיר למשתכן, בדרך כלל, וזו ביקורת שאני מאוד שותף לה, היא שזו תוכנית שמטפלת בעליית המחירים רק לטווח מאוד קצר, כי מה שהיא עושה היא בעצם מטפלת, מה שנקרא, בצד הביקוש. זאת אומרת, בגלל השיטה של ההגרלות וכן הלאה, משקי בית רבים, דוגות צעירים, אומרים, רגע, אני עכשיו לא הולך לקנות דירה, אני מחכה לראות אם אני אזכה בהגרלה, והם יוצאים בעצם מהשוק. ולכן כשהביקוש יורד, כמו כל מוצר, שאנשים פחות אנשים רוצים לקנות אותו, המחיר יורד. אבל זה לא פותר את הבעיה, כי האנשים האלה בסופו של דבר ירצו לקנות דירה. הבעיה כדי לפתור באמת את בעיית שוק הדיור, מה שצריך לעשות זה גם להגדיל את ההיצע. רק כשנבין את המספרים, חגי, בישראל נוספים כל שנה כ-50,000 משקי בית חדשים. לעומת זאת בונים פחות או יותר 40-45,000 יחידות דיור. זאת אומרת שעדיין לא בונים בקצב מספיק מהיר כדי לענות על הביקוש שכל הזמן נוצר.
זאת אומרת, כל שנה בעצם נוצר גירעון של עוד 5,000 אנשים שלכאורה הם רוצים לרכוש דירה, ובעצם לא בונים עבורם מספיק דירות. והפער הזה בין מה שבונים לבין מה שנדרש בשוק הולך וגדל כל הזמן.
בדיוק ככה. ולכן תוכנית מחיר למשתכן היא טובה, היא יכולה להחזיק מעמד זמן קצר. היא לא יכולה להחזיק, להמשיך להוריד את מחיר הדירות לזמן ארוך אם לא יגדילו את הבנייה. אני חושב שזה יהיה האתגר המרכזי של כחלון או של כל שר אוצר שיכנס לתפקיד לארבע שנים הקרובות, למצוא את הדרך לשכנע את הקבלנים לבנות יותר ויותר מהר. זה ממש לא פשוט בישראל בגלל רגולציה ובירוקרטיות וכן הלאה. זה ממש לא פשוט, מנסים לעשות את זה הרבה שנים. זה אתגר גדול. אם יצליחו לעשות את זה, אם אנחנו נראה קצב של 50,000 יחידות דיור חדשות בשנה, 55,000 יחידות דיור חדשות בשנה, אז אנחנו אולי נראה באמת שינוי אמיתי בשוק הדיור.
אז, ואני חייב לשאול אותך פה, בתור נגיד שאני עכשיו מאזין שרוצה לקנות דירה או שוקל רכישת דירה, היית אומר לי עכשיו, שב על הגדר, חכה, יכול להיות שאפילו תוכניות יגדילו היצע ותהיה ירידת מחירים, או ההפך, או ההפך, כמו שאומרים רבים, שישנם ביקושים כבושים בשוק, וברגע שיעברו הבחירות, נראה שוב עליות מחירים. מה אתה אומר?
אני לא בא להמליץ לאף אחד, כי קודם כל קניית דירה, יש בה אפקט פסיכולוגי מאוד משמעותי, בסוף זה לא רק נכס להשקעה, זה הבית שלך, יש פה אפקטים פסיכולוגיים מאוד משמעותיים, אז אני לא בא להמליץ לאף אחד, אבל כן, אני חושב שאם לא נראה גידול בהתחלות בנייה, וזה דבר שמאוד קשה לייצר אותו, צריך להבין, בוא נסתם, ניתן מספר. בישראל, מהרגע שרשות מקרקעי ישראל, או מינהל מקרקעי ישראל שהיה פעם, מחליטה להפשיר איזושהי קרקע, אומרים, אוקיי, באזור הזה והזה אנחנו הולכים לבנות שכונה. מההחלטה הזו, עד שהטרקטורים עולים על הקרקע ובאמת מתחילים לבנות את הבתים, לוקח בין 10-13 שנה. זאת אומרת, זה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך והוא מאוד מאוד מסובך מהרבה סיבות. יש הרבה סיבות, אפשר לעשות שיחה שלמה רק על זה. אבל זה האתגר הגדול, אם לא יצליחו לצלוח את האתגר הזה, אני בהחלט חושב שאנחנו נראה שמחירי הדיור בישראל חוזרים לעלות, בהחלט כן.
שלום רב, חובבי פודקאסטים ותיקים, ובמיוחד מי שמתעניינים בציבוריות הישראלית, בסוגיות פוליטיות וסוגיות מעניינות עמוקות שקשורות בנעשה במדינה, ודאי כבר מכירים את הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שטרם הכירו את התוכנית, בדיוק בשבילכם, הבאנו את יוחנן פלסנר. שלום יוחנן.
שלום.
אתה נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשעבר חבר כנסת מטעם קדימה. אז ספר לנו קצת יוחנן על הפודקאסט שלכם, הדמוקרטים.
הרעיון של הפודקאסטים הוא בעצם לתת הקשר לסוגיות שהרבה פעמים נמצאות במוקד הדיון והמחלוקת הציבורית, אבל השיח ברובו הוא קצר, הוא מאוד פופוליסטי, ואנחנו נותנים הקשר במובן של מה קורה במקומות אחרים בעולם, ונותנים את כל העושר הזה של הידע, המומחיות והפרספקטיבה, כדי להשאיר את ההבנה שלנו, ואת היכולת שלנו גם לגבש מסקנות. אנחנו רואים עכשיו את המשבר של המפלגות, שיטות הבחירה של המפלגות, איך בוחרים מועמדים, יש מפלגות דיקטטוריות, יש מפלגות עם פריימריז מושחתים. אנחנו הולכים להציע בפודקאסט פרספקטיבה אחרת, איך אפשר לתקן את המפלגות ואת שיטות בחירת המועמדים על בסיס מה שעובד ומצליח במקומות אחרים בעולם. איך זה שתמיד הנושאים שהם הכי חשובים ל-70% מהישראלים לא מטופלים, למשל שאלות של דת ומדינה, ואיך זה קשור לשיטת הבחירות שלנו, ומה האלטרנטיבות האמיתיות שניתן לשים על השולחן כדי לתקן את שיטת הבחירות ולהחזיר את העוצמה למרכז, לרוב הגדול של הישראלים שרוצה למצוא את המכנה משותף הממלכתי שמחבר בין כולנו.
מעולה, תודה רבה יוחנן. אז אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט הדמוקרטים, תמצאו שם אוסף אדיר של נושאים מרתקים ודיון עמוק מאוד בנושאים האלה. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהם, או בקרו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, idi.org.il, וחפשו תחת קטגוריית תחומי עיסוק ומחקר את הפודקאסט הדמוקרטים. האזנה נעימה.
בוא נדבר עכשיו על עוד איזה שני תחומים שלפחות בעיניי הם יותר חשובים ויותר קריטיים, ולאורך השנים גם מאוד הוזנחו, וראינו את זה, אני לא מגלה פה שום דבר חדש, וזה הנושאים של התחבורה והבריאות. ובוא נפרק אם אפשר את שני הנושאים האלה רגע. קודם כל תחום התחבורה, תחום שבגלל כל מיני סיבות, לא ניכנס לזה כרגע, נוצרו עיוותים בשוק הזה, בשוק הרכב ובשוק הדיור, התחבורה הציבורית וכל רואים הסוג הזה, בכל מקרה אנחנו בפקק תרתי משמע. להערכתך קודם כל, מה צפוי בתחום הזה אם בכלל?
אני יכול להגיד מה רצוי שיקרה, אין ספק שרצוי שנמשיך לראות השקעות גבוהות מאוד בתחום. ראינו בשנים האחרונות לא מעט השקעות, אבל לאו דווקא באזור המרכז. נושא של הרכבת הקלה ייקח כנראה עוד הרבה שנים. צריך להמשיך להשקיע, זה קצת יותר מסובך להמשיך להגדיל השקעות כשבאמת הממשלה נמצאת בגירעון.
אז זהו, איך זה מתיישב? מצד אחד יש בעיה שצריך לפתור אותה. מה?
בתחום הזה לממשלה יש כלי שמאפשר לה לעשות את הדברים האלו בצורה, נקרא לזה חוץ תקציבית, השימוש בעצם בשוק ההון. דווקא בתחום הזה אפשר להחליט על פרויקטים, ושהממשלה לא תממן אותם, אלא השוק הפרטי יממן אותם, דרך שוק ההון. וזה תהליך שאני, ראינו בשנים האחרונות קצת צובר יותר ויותר מומנטום, כביש 6 וכביש 16 ועיר הבהדים ועוד ועוד תשתיות, שחלק גדול ממומן על ידי בעצם שוק ההון. אני בהחלט חושב שזה משהו שצריך להמשיך.
במקום להתמודד עם השאלה מה עושים עם, בזמן שרוצים לקצץ בתקציב וצריך גם להשקיע הרבה בתשתיות תחבורה, בוא נממן את זה מחוץ לתקציב של המדינה דרך שוק ההון, כפי שאתה אומר, נשיג מימון ונפתח את זה דרך שם.
בדיוק, כן. ככה נפה כביש 6, בעצם באה חברה פרטית, בונה את הכביש, מגייסת כסף כדי לבנות את הכביש, בשוק ההון, כסף פרטי, ואחרי שהכביש מופעל, הממשלה בעצם עוזרת להם על ידי זה שהיא משלמת את התפעול השוטף של הכביש. אז הממשלה לא צריכה להוציא סכום גדול באופן חד פעמי כדי לבנות, אלא פשוט עושה את זה לאורך הרבה שנים. זו שיטה טובה, זו שיטה שעובדת, היא שיטה שגם עונה על צורך אחר, וזה הצורך של שוק ההון למצוא השקעות מעניינות. בסופו של דבר הכספים של כל החוסכים בישראל דרך הפנסיה והגמל מחפשים במה להשקיע, השקעות שהן גם בדרך כלל סולידיות יותר, אבל עם ריביות יפות. אני חושב שזה win-win situation, וזה משהו שצריך בהחלט להמשיך קדימה מבחינת הממשלה. זה בתחום התחבורה,
okay.
אבל אין ספק, כמו שאמרת, אנחנו חיים בפקק, אין ספק שחייבים להמשיך ולהשקיע בתחום.
כן, עכשיו בוא נדבר על הבריאות. תחום שהוזנח הרבה שנים, נזרקים כל מיני מספרים מהאוויר, המערכת הזאת זקוקה למיליארדים חדשים כל שנה בכדי לנסות באיזשהו אופן לשפר את המצב הזה. קודם כל, שוב, אפשר לדבר פרסונלי רגע, אני לא יודע מי יהיה שר הבריאות או מי יהיה סגן שר הבריאות כפי שהיה לנו עד עכשיו, יש כל מיני ערכות, אבל הערכתך, לא משנה מי יהיה, ניתן בכלל לבוא ולנסות להתחיל להבריא את המערכת הזאת שקוראים למערכת הבריאות הציבורית?
תראה, אני באמת לא מומחה למערכת הבריאות, אבל כשאני מסתכל על נקודת מבט מקרו-כלכלית, נקודת מבט התקציבית, לא כל כך פשוט. מאותה סיבה שהזכרתי קודם, אין יותר מדי דרך להגדיל את ההוצאות. גם ככה הגדילו אותם מאוד בשנים האחרונות, בעיקר על הסכמי שכר, ואין מקום יותר מדי להגדיל את ההוצאות. פה מדובר בהוצאות שוטפות, זה לא איזושהי השקעה חד פעמית.
אז מה עושים?
ולכן, כדי להגדיל את הוצאות הבריאות, צריך למצוא מקום אחר שמקטינים את ההוצאות. וזה לא פשוט בכלל. תקציב הביטחון פוליטית כנראה מאוד קשה להקטין. אפילו ב-2018, שהכוונה, התקציב של הממשלה, שפרסמה בתחילת השנה, אמר ש הוצאות הביטחון יקטנו ב0.5%, בסופו של דבר הם גדלו ב5% בפועל. מאוד קשה לקחת כסף מתקציב הביטחון לצורך התקציבים האזרחיים, ואין יותר מדי מקום מאיפה להביא את הכסף.
זאת אומרת, מינים אחרות אתה אומר?
זו שאלה שהיא באמת שאלה בעיקר פוליטית, בעיקר בהסכמים הקואליציוניים, יצטרכו להחליט מאיפה לוקחים כדי לממן גידול בתקציב הבריאות.
אוקיי, זאת אומרת, אתה מאוד לא אופטימי בתחום הזה, לפחות לפי איך שאתה מסביר, אז אתה יודע, קשה להביא את הכספים ואין מזה, אז אנחנו נמשיך להיות עם תורים ועם מה שנקרא תפוסת יתר בכל המחלקות, כמו שהספקנו לראות לאורך השנים האחרונות.
זה פשוט שאלה של בסוף של סדרי עדיפויות,
כן.
בתקציב הקיים. כן.
כן, הזכרת את הנושא הביטחוני, תראה, עכשיו יכולות להיות התפתחויות גם מצב הביטחוני וגם מצב המדיני אחרי שתוקם שאלה, יש תוכנית 100 ימים, לא יודע מה המשמעות של הדברים האלה, אבל זה יכול לגרור גם התפתחויות מדיניות שגורות התפתחויות ביטחוניות, שזה עוד איזושהי אבן רחיים על התקציב שעלולה פתאום להתעורר ועוד פעם לא נשבור את הראש מפה מובעים את הכסף.
חד משמעית, כל המספרים שדיברנו עליהם עד עכשיו הם בהינתן שהכל בסדר. אם יש לנו פתאום איזה מבצע שצריך לממן, יש בעיה, הגירעון יהיה הרבה יותר גדול. דרך אגב, גם לא רק בסיפור הזה, אם פתאום תהיה איזושהי האטה במשק, אנחנו מסתכלים על הנתונים בעולם, ואנחנו רואים שהתמונה הכלכלית הגלובלית היא פחות מאירת פנים ממה שהייתה לפני שנתיים ושלוש, וצריך לזכור שהמשק הישראלי הוא משק שחלק גדול ממנו מורכב מייצוא. יש לנו פה הרבה יצואנים, כ-35% מהתוצר הישראלי הוא בעצם הולך לייצוא. ואם העולם בהאטה, והקליינטים הגדולים שלנו אל ארצות הברית ואירופה, והם מתחילים להראות סימנים של האטה, זה ישפיע על ישראל, אי אפשר להתחמק מזה, ולכן כל הנתונים שנתנו עד עכשיו זה בהינתן שהכל בסדר, יכול להיות שאנחנו נראה מספרים עוד יותר בעייתיים אם תהיה אתה במשק, ובטח אם יהיה לנו הוצאות ביטחוניות גדולות בעקבות איזשהו כן. מבצע.
טוב, יש איזשהו אלמנט נוסף בתוך המשוואה הזאת שלא ספרנו?
אני חושב קודם כל, כדי שלא נסיים בפסימיות כזו, אז אני חושב שאלמנט חיובי שיש בהסתכלות על המשק, לאו דווקא לצד של הממשלה והתקציבים, זה אלמנט שהריבית פה עדיין נמוכה וצפויה להישאר נמוכה עוד הרבה זמן, וזה תומך פה בסופו של דבר במשק המקומי, הצרכן נהנה מריבית נמוכה, מעלויות אשראי יחסית נמוכות, הן לא נמוכות אבסולוטית, אבל הן נמוכות יותר ממה שהן היו בעבר, ושוק העבודה נראה טוב מאוד, האבטלה מאוד נמוכה, אנשים עובדים, השכר עולה בקצב מהיר יחסית, אז התמונה הכלכלית כרגע נראה טוב, אני חושב שזה אלה החדשות הטובות, זה הצד האופטימי. נחכה לראות איך הקואליציה מורכבת, ומה באמת סדרי העדיפויות של הקואליציה החדשה, ואז נוכל לדעת את כל ענף לאיזה כיוון, איפה הולך להיות יותר טוב, ואיפה לצערנו לא נראה איזשהו שיפור.
כן, טוב, בעיניי האתגרים הכלכליים שאנחנו עומדים בפניהם, חלק מהדברים שזה, רוב הדברים, בעצם ציינו כאן קודם, בעיניי לפחות הם לא פשוטים, אני לא בטוח במקום כחלון שהייתי כל כך סס לחזור למשרד האוצר, אבל אתה יודע, כל אחד והנאות שלו.
כן, כן, ואולי חשוב לסיום גם לציין שאנחנו דיברנו בעיקר על השנים הקרובות, תחת הממשלה החדשה, ישנם אתגרים לטווח הארוך יותר, כמו השילוב של חרדים וערבים בשוק העבודה, והשכלה טובה יותר בעיקר באוכלוסיות האלו, כדי לאפשר להם להשתלב בשוק העבודה הגלובלי. אלה אתגרים שהממשלות הבאות יצטרכו לטפל בהם, וכמובן גם הממשלה הנוכחית, זו שנכנסת.
טוב, אורי גרינפלד, היה מעניין לדבר איתך, תודה רבה.
תודה רבה, חג שמח.
להתראות, ביי ביי. עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר. השבוע הבא, בגלל פסח, באופן חד פעמי, הפרק הבא של עושים עסקים יעלה לאוויר בחול המועד. להתראות.
עושים עסקים. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.